קשת, כל שידורי תורה. היום יום ראשון, שיעור שבועי שינתן עדי הרב בנימין תבורי בשוטים של המאה ה-19 וה-18.
בשבוע שעבר עסקנו בתשובות רבי עקיבא איגר. היום נעסוק באישיותו של החתם סופר וחלק מתשובותיו. הוא, בזיווג שני, היה חתנו של רבי עקיבא איגר. ומאוד מעניין לראות את התכתבות ביניהם, ואיזה כבוד הדדי היה ביניהם, שאלו שאלות אחד לשני, והשני תמיד השיב, למה אתה שואל אותי? וכל אחד כיבד את ידידו, את חותנו, את חתנו, בכבוד רבנים ממש. הרב משה סופר נולד בפרנקפורט, בזיין תשרי תו קוף חב גימל 1762. תמיד הוא חתם את מכתביו רב משה סופר מפרנקפורט דמיין. הוא למד בילדותו אצל מלמדים שונים. שני רבותיו העיקריים היו שני אנשים מאוד מיוחדים. אחד, רבי נתן אדלר, שכנראה היה גאון עצום. אין לנו ספרים ממנו, בעיקר מה שאני מכיר על רבי נתן אדלר, זה בגלל שהוא היה רבו של החתם סופר, והחתם סופר התייחס אליו בהערכה עצומה, וכתב שהוא היה ממש גאון הדור. אנחנו יודעים שרב נתן אדלר גם היה מאוד מיוחד במנהגים שלו. הוא התפלל נוסח הארי, הוא התפלל בעברה ספרדית, והיו רינונים עליו שהוא שינה ממנהגים קודמים, ועל זה היה דיון רחב בספרים שנכתבו באותה תקופה. רבו השני של החתם סופר היה רבי פנחס הורוויץ, בעל הפלאה, תמיד חכם, שהיה חסיד. הרב חתם סופר מאוד העריך את שני רבותיו, אבל הסתייג לגמרי מהחסידות. בהספדו את רבי נתן אדלר, החתם סופר אמר שהוא הגיע לכלל תכלית החסידות והפרישות. אבל הוא הוסיף, לא כחסידי הזמן, חס ושלום. חתם סופר היה רב בקהילות שונות, והגיע לפרשבורג ב-1806. הוא כבר היה בין 44, והוא התקבל להיות רב בפרשבורג. אולי הדמות הידועה בציבור של החתם סופר היא דמות של בן אדם שהיה מחמיר, גדול, לחם נגד משכילים. הביטוי המפורסם שהוא הזכיר, חדש, עשו מן התורה, כמובן זה משחק מילים שהוא דיבר על האיסור של חדש, שהוא אסור מן התורה. היום כמובן בזמן הזה יש מחלוקת הפוסקים אם זה אסור מן, אם זה אסור מן התורה, אסור היום בחוץ לארץ. בכל אופן זה לא הנושא לדיון. הביטוי שהיה שגור בפי לשונו של החתם סופר, והיום זה ביטוי שגור בפי העם, שזה כאילו עיקר תורתו של החתם סופר, שעיקר שהכל אסור, חדש אסור מן התורה, אבל התיאור הזה אינו מספיק כדי להסביר מי היה חתם סופר. הרי הוא לחם דווקא בעד לשון העברית, לחזור למקורות. הוא היה ציוני לא במובן הציונות הפוליטית, אבל הוא תמך מאוד ביישוב הארץ, והוא התייחס לעבודה בחוץ בארץ כעניין קדוש. דבריו המפורסמים בעניין זה מופיעים בחידושי החתם סופר, בפרק השלישי של מסכת סוכה. שם הוא מביא את הדיון בשם מורו רבו, בעל הפלא, הרב פנחס הורוביץ, שהוא דיבר על הוויכוח בגמרא אם באמת התורה ניתנה שבן אדם יעבוד קשה, ויאספת דגניך ותירושך ויצריך, או שבן אדם יעסוק כולו בתורה, והקדוש ברוך הוא ידאג לו. אומר חתם סופר, וכך הוא מצטט, והוא מוסיף על דברי הרב בעל הפלא, שאומר שבארץ ישראל יש עניין לעבוד את האדמה. אבל בחוץ לארץ, באמת אין מקום לפתח את חוץ לארץ, ולכן שם אפשר ללכת לפי השיטה של ללמוד תורה, לעסוק ברוחניות, ואחרים יספקו את מחייתם. וכך אני מצטט את דברי החתם סופר. בזמן שיש רוב ישראל שרואים שהעבודה בקרקע גופה מצווה משום יישוב ארץ ישראל, ולהוציא פירותיה הקדושות, פירותיה פרי הקדושים. ועל זה צוותה התורה, ואספת לגניך. ובועז זורק גורן עשרים הלילה משום מצווה. וכאן בא ביטוי נוסף. וכאילו תאמר, לא אניח תפילין מפני שאני עוסק בתורה, החינמי לא יאמר לא אאסוף דגני מפני עוסק בתורה. דברים נפלאים על עבודת קרקע בארץ ישראל. היחס הסולחני והחיובי לגבי תופעות אחרות, היחס הזה נמצא אצל החתם סופר. אחד מהסימנים של הערכה במשך השנים, הוא כמה אנשים כתבו על אותה אישיות. יש לנו היום כמה וכמה ספרים שהם תולדות חיים של החתם סופר, ולא אפרט אותם, רק אזכיר שפרופסור יעקב כץ כתב פרק על קווים לביוגרפיה של החתם סופר. ושם הוא מביא מסמכים ממקורות קדומים, מתולדות חיים שנכתבו בשעתו, אבל מעניין לראות כמה דברים שרואים אולי דמות אחרת של החתם סופר. למשל, הוא מדבר על מכתב שהחתם סופר קיבל בזמן שהוא התמנה לרב בפרשבורג. ואנשים בפרשבורג כתבו לו שאנחנו סוחרים, ואנחנו עוסקים הרבה במסחר עם אנשים שהם לא יהודים, ועם שרים גדולים. ובגלל זה אנחנו חייבים ללבוש בגדים מכובדים, צריכים לגלח את שיער הראש והזקן, גם בספירה, גם בחול המועד. נשים הולכות בפאות נוחיות, והן מסתובבות בשוק, ואנחנו רוצים שהרב יבין שכך זה מצא בפרשבורג. ויעקב כץ, פרופסור כץ, אומר שהחששות של בעלי בתים שהרב החדש ירצה לפקח להתנגדותם היומיומית, לא נתעמתו. פירושו שהחתם סופר הבין את רוח היום, הוא הבין את אורח החיים של הקהילה, והוא שתק. יש מקורות רבים אחרים בתוך המאמר של החתם סופר, להראות את דמותו של של החתם סופר, לא בדיוק כמו שאולי הציבור הרחב היה מבין, ובין השאר הוא כותב, אין החתם סופר שולל את העיסוק בחוכמות חיצוניות. עד רבה, רואה הוא בהם צורך והכרח להשלמת השכלתו של תמיד חכם בתורת רקחות וטבחות לתורה. ופרופסור קץ ממשיך, הוא מציין במיוחד את חוכמת הניתוח, החשבון, הנדסה, הנחוצות להבנה נכונה בכמה וכמה סוגיות מרכזיות בהלכה. אמנם הוא התנגד לפילוסופיה, וכמובן, הוויכוחים עם אנשים כמו מנדלסון ומשכילים אחרים, הם ויכוחים ידועים. היום יש לנו חידושי תורה. במשך חייו, כנראה שחתם סופר לא הדפיס שום ספרים. אבל היום יש לנו כרכים, שלושה כרכים גדולים של חידושיו על הש"ס. יש לנו שלושה כרכים חשובים במיוחד, שאלות ותשובות החתם סופר, על כל ענייני שולחן ערוך ואפילו ענייני השקפה. והיום יש לנו גם דרשות שלו, פירושו חידושים לתורה, והדברים היום, הפסקים שהחתם סופר, נחשבים כמובן כפסקים מאוד מאוד חשובים, ועד היום ממשיכים ללמוד, לדון ולפסוק על פי דברי החתם סופר. היום אנחנו נתייחס לכמה שאלות שמופיעות בעיקר באורח חיים. התשובה הראשונה שאני רוצה לדון בה היום זה סימן ממחת, שהוא דן בשאלה של נשים לצאת בביחת המזון ולהוציא גברים. הגמרא, לפני שנתחיל, בוא נזכר בגמרא במסכת ברכות, דף ח' עמוד ב'. בעמוד א', המשנה אומרת שם, המשנה אומרת שנשים חייבות בברכת המזון. אמנם הגמרא מסתפקת אם נשים חייבות בברכת המזון מן התורה או מדרבנן. למה הן פטורות מן התורה לפי דעה אחת? היא מחלוקת רש"י ותוספות. בין השאר נאמר שהרי בברכת המזון צריכים להגיד, להזכיר את הברית, ברית המילה, והרי אנחנו אומרים על בריתך שחתמת בבשרנו, ונשים לא שייכות בברית, לכן אולי הן לא חייבות מדורייתא, אבל הן חייבות מדרבנן. דרך אגב, מעניין שכאן יש הנחה פשוטה, שאפילו אם אישה פטורה מן התורה בברכת המזון, אבל היא חייבת מדרבנן, הרי המשנה אמרה שהיא חייבת בברכת המזון. איפה מצאנו מצווה אחרת, שנשים פטורות מן התורה וחייבות מדרבנן? האם אכן יש תופעה כזאת? ברוב המצוות שנשים פטורות מהם, לא שמענו ולא ראינו שנשים חייבות בהם מדרבנן. פעם דיברנו על המושג של קיבלו עליו. האם יש מושג של קבלה במצוות? אבל בוודאי, הזכרנו את זה גם בתשובות רבי עקיבא איגר, אבל שהן חייבות מדרבנן במצווה שהיא פטורה ממנה מן התורה, זה חידוש גדול, אבל הגמרא כאן מניחה את זה כדבר פשוט. בכל אופן, הגמרא מסתפקת אם אישה חייבת בברכת המזון מדורייתא או מדרבנן. רבי עקיבא איגר דן, שאולי הגמרא אומרת שם, לפני שאני ממשיך בחתם סופר, הגמרא אומרת, מי נפקא מינה, אם אישה חייבת מדורייתא או מדרבנן, הרי אם היא חייבת מדורייתא, אומרת הגמרא, יכולה להוציא גברים. אם היא חייבת מדרבנן, הרי היא נחשבת מדורייתא, אינה מחויבת בדבר, ואם היא לא מחויבת, היא לא יכולה להוציא גבר, אבל אם היא חייבת מדורייתא, היא יכולה להוציא גבר. אז רב חתם סופר מתחיל לדון. אפילו נניח שאישה חייבת. הרי בכל אופן אישה לא יכולה להגיד ברית, אז הנוסח שלה בברכת המזון זה שונה מנוסח הגברים. מעניין הדבר, ואנשים לא שמים לב לזה, שהשולחן ערוך היום פוסק הלכה למעשה, תסתכלו ברכות ברכת המזון, שנשים לא תגידנה ברית ותורה. החלק הזה, בנודע לך, נשים משמיטות. כך כתוב בשולחן ערוך. אמנם האחרונים, המשנה ברורה ועוד, מציינים שהיום המנהג הוא שנשים אומרות את הכל. יש סידור מודפס, ונשים קוראות את ברכת המזון מתוך הסידורים, והן קוראות כרגיל. ויש על מה לסמוך שהן יכולות לקרוא כרגיל, אבל בכל אופן בשולחן ערוך כתוב שנשים לא תגידנה ברית ותורה. ולכן הנוסח שלהם, או נגיד ביתר דיוק, שהחיוב שלהם להגיד ברית ותורה אינו קיים מדורייתא, לפי, אפילו אם היא חייבת בברכת המזון מן התורה, והיא לא יכולה להגיד ברכת המזון עם ברית, אז איך היא יכולה להוציא גברים? אז מכאן דן החתם סופר, שאכן, יש מחלוקת להלכה עד כמה ברית מעכבת בברכת המזון. בגמרא אמנם יש דעה, כל מי שלא אמר ברית ותורה לא יצא ידי חובתו. אבל ייתכן שמי שסובר בברכות דף חף עמוד ב' שנשים חייבות בברכת המזון מן התורה, אולי הוא סובר שברית ותורה אינן מעכבות בברכת המזון, ועל כן אישה יכולה להוציא גבר. ממילא מביא החתם סופר את דברי הגאות השרי. במסכת מגילה אומר הגאות השרי שנשים חייבות בברכת המזון מן התורה, אבל אינם מוציאות את האנשים שאינם יכולים לומר ברית. כך לשון הגאות השרי במסכת מגילה. אז לכאורה דברי הגאות השרי הם מאוד קשים. שהרי הגמרא בברכות אמרה בפירוש, שאם נשים חייבות מן התורה, הן יכולות להוציא גברים. לפי המהלך של החתם סופר, הוא אומר, זה פשוט מאוד. אם אנחנו נניח שהגמרא בברכות מדברת לפי מי שסובר שברית אינה מן התורה, או לכל הפחות זה לא מעכב מן התורה, ממילא נשים יכולות להוציא גברים. אבל אולי אנחנו פוסקים, שלהפך, שברית ותורה מעכבת. ממילא, אולי אישה חייבת בברכת המזון מן התורה, אבל בשבילה, היות שהיא לא בעלת ברית, אז ברית ותורה אינן מעכבות. אבל ממילא, אפילו שהיא חייבת מן התורה, בלי ברית ותורה, היא לא יכולה להוציא גבר שחייב מן התורה, גם בברית ותורה, ולפי הגמרא בהמשך מסכת ברכות, יש דעה שהברכה מעכבת. עד כאן תשובת החתם סופר. להלכה, אנחנו היום עדיין מסתפקים בשאלה הזאת. אם נשים חייבות בברכת המזון מן התורה ומדרבנן, ולכן אנחנו נוהגים שאישה לא תוציא גבר בברכת המזון, אבל לפי החתם סופר, יש מקום להגיד שאפילו אם נקבל את ההנחה שאישה חייבת בברכת המזון מן התורה, עדיין היא לא תוכל להוציא גבר. שהרי חיובה עם נוסח שונה מאשר גבר, חיובה בלי ברית ותורה, ואפילו לפי המנהג שלנו היום, שנשים אומרות ברית ותורה, אבל זה רק מנהג. הדין שהיא חייבת ברית ותורה לא קיים. ממילא היא לא תוכל להוציא גברים, אפילו נניח שהיא חייבת מדורייתא כדעת הגאות השרי. תשובה אחרת שהיא מעניינת אותי, דיברתי עליה פעם בישיבה, האם אפשר לשלוח מנות ולצאת ידי משלוח מנות אם המקבל סירב לקבל? מעניין שהתשובה הזאת נכתבה עם ברכת שמחת פורים לכבוד ידידי רב חביבי וכולי. והתשובה נכתבה כנראה לפי התאריך שמופיע בסוף התשובה. ביום ראשון, שבעה באדר, שבוע לפני פורים, יום כמובן זין אדר, יום הזיכרון של משה רבינו. והוא כותב שם, שהפרי חדש פיקפק על דברי הרמה. הרמה כותב, אם שלח מנות לרעהו, ולא אבל לקבל, כי מחל לו יצא ידי חובתו. כך כתוב ברמה. והפי חדש מקשה. הרי הוא אומר, אני לא יודע מניין לו. מסביר החתם סופר, שיש מקום לחקור חקירה פשוטה. מה המטרה של משלוח מנות? האם המתנה משלוח מנות נועדה בעיקרה לסעודת פורים? שיהיה לבן אדם מה לאכול? זה פשוט דין פרגמטי מאוד. כדי שיהיה, אני מצטט מלשון תרומת הדשם, כדי שיהיה הרווחה לבעלי שמחות. אולי לא יספיק לו סעודתו, אז חברו עוזר לו. ותקנו את זה אפילו לעשירים שלא לבייש מי שאין לו. ואם כן, יש מקום לדון מה יקרה אם הוא ימחר. יש טעם שני, ותרומת הדשן, החתם סופר מצטט את תרומת הדשן, שמביא טעם שני, והוא מציין בשם המנות הלוי, שהמטרה של משלוח מנות זה להרבות שלום ורעות. וזה הפוך מהמשפט שנאמר במגילה. על עם ישראל אז נאמר, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. והיה ראוי שלא נהיה פרודים, אלא שנהיה עם אחד. לכן תקנו משלוח מנות, להראות חיבתו. אז אם המטרה היא שבן אדם יקבל מנות לסעודה, אז אולי אפשר להבין שבן אדם שמחר ולא קיבל את המנות, אז סוף סוף אין לו מזון לסעודה, אני לא סיפקתי מזון לסעודה, ואולי לא יצאתי די חובתי. אם המטרה שאני רוצה להראות לו את חיבתי, ושלחתי לו מנות, אז היות ששלחתי והראיתי חיבתי, אז הבנתי שזה, אף על פי שזה מוכר לו, כבר יצא ידי חובתו. ושאלו, איך באמת החליטו איזה טעם הוא אמיתי, ולכן איך באמת פסקו על אחד שמחל, שהשולח באמת יצא ידי חובתו. זה הוליד, כמובן, הדיון הזה, דיונים אחרים. למשל, מי שבאמת אני, וכותב לחברו, אני אין לי כסף, למשל, אפילו מכתוב בפירוש, אין לי כסף לקנות משלח מנות, אני רוצה להראות חיבתי על זה שאני שולח לך מכתב מלא דברי תורה. וכך אומרים שיש ספר מפורסם, שהמחבר כתב אותו, כדי לשלוח מנות לחברו. האם יצא ידי חובתו? אם המטרה היא להרבות מרעות, יכולה להיות מרעות יותר גדולה מזה? שאני כותב דברי תורה, מקדיש מזמני, מכוחי, ממרצי, וכותב את חידושיי לידידי ושולח לו במכתב? לכאורה, לפי הטעם הזה, ודאי יצאתי ידי חובה. אבל אם הטעם הוא כדי להרבות סעודה, כדי לדאוג לו סעודת פורים, אז אין לו שום דבר לאכול. דבר דומה, לא בדיוק אותו הדבר, אבל נזכרתי השבוע בשיעור שעברתי, שיש ויכוח אם יוצאים ידי סעודה שלישית בדברי תורה. אז אומרים החסידים, וכנראה שהרבה חסידים הגיעו לרבה, לשמוע שיחות בין מנחה למעריב, ולא היה בכדי לתת לכל אחד אוכל, אז הרב אמר דברי תורה, והיו אומרים שיוצאים מדי דברי תורה, יוצאים מדי חיוב סעודה שלישית בדברי תורה. ואילו המתנגדים היו אומרים, בדרך כלל שלא יוצאים על ידי דברי תורה. כך אחד מן התלמידים העיר לי שהרב מיטל היה אפילו צוחק על הרעיון שיוצאים ידי סעודה שלישית על ידי דברי תורה, והמשפט שאומרים בבדיחותה זה שאחד אומר דברי תורה, אולי אפשר להפריך אותם, ביידיש מגנזך אופשלוגן, אפשר להפריך את דברי תורה. אומר, אבל אי אפשר להפריך חתיכת קוגל או דג מלוח או, 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 או דג שאכלתי בסעודה שישית. מכן יש אופשלוגן השטיקל הרינג. ולכן אמרו שצריכים באמת לקיים סעודה שלישית על ידי אוכל. וכמובן, אם המטרה היא מתוך סעודה, אז אתה לא יכול להגיד שדברי תורה יספקו לך סעודה. אז במילא מובן שצריכים לשלוח מנות. אבל חתם סופר ממשיך לדון בענייני פורים, והוא מביא שאלה אם בקשר לנשים, אם חייבות לשלוח מנות. כמובן מדובר באישה נשואה, אם היא חייבת במשלוח מנות. והוא אומר שלפי הרמה יש כאן מעין סתירה, שהוא אומר שהוא מחייב אישה במשלוח מנות, משום שהמטרה היא, כנראה לספק סעודה, חיסרון סעודה. כך הוא דן לפי הדיון. ואם כן, הוא אומר, למה הוא פסק עם מחל? הרי כאילו שהרמה סתר את עצמו. תשובה מפורסמת אחרת בחתם סופר, זה תשובה שהוא דן בקשר לתפילה למלאכים. שאלו אותו, בוא נזכור שחתם סופר, היה מתנגד, ואמרתי כבר, שהזכרתי כבר, שהוא אפילו כתב, שלא הוא לא כמו החסידים של בזמננו, חס ושלום. השאלה ששאלו אותו, האם אפשר להתפלל למלאכים? והוא מצטט, מהמכתב שהוא קיבל, שהמהר"ל מפראג כתב, לא לומר תפילת מכניסי רחמים, שאין לנו עם מלאכים כלום, כי אם השם אלוקינו שומע כל תפילה. מי שזוכר דברי הרמב"ן, דווקא בפרשה שנקרא, שבזמן שיעקב נלחם, התאבק עם המלאך, המלאך אומר לו, למה זה תשאל לשמי? והרמב"ן שם אומר, שאין לך בידיעת שמי שום תועלת, שאם תפנה אליי לא אוכל לענות אותך, הרי הכל בידי שמיים, הכל בידי הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו לא מתפעלים למלאכים. הקשה לו השואל, הרי כל הספרי תנך מלאים ותלך לדרוש את השם, והרמב"ן מפרש להתפלל, ולא צריכים להאריך. אומר החתם סופר, אינני מבין בדיוק את השאלה, שהרי המהר"ל בעצמו שם בנתיבות עולם התייחס לשאלה, רק החתם סופר פיתח את הדברים, והרחיב והסביר, ואמר שבעצם לפעמים יש מליץ בין מלך להדיוט. ההדיוט לא יודע איך לדבר בפני המלך, ולכן לוקחים מליץ לדבר למלך. אבל עם ישראל לא זקוק למליצים. אנחנו יותר קרובים מאשר מלאכי השרת. הוא מקבל אותנו בסבר פנים יפות, אפילו בלשון אלגים וגמגום. ובסוף הוא רומז לדרשה של חז"ל, כתוב, ודגלו עליי אהבה, פסוק בשיר השירים, והמדרש מסביר, דילוגו עליי אהבה, אפילו משהו מודלג, אפילו משהו לא יודע בדיוק איך להגיד את המילים, אני מקבל את זה. אז ממילא מובנים הדברים לא להתפלל למלאכים, אבל בכל זאת הולכים לדרוש את השם, ויש מנהג ללכת לרבה להתפלל עבורך. אז הוא אומר, בזה יש לי דווקא מקום להסביר, על פי המהר"ל עצמו. והרי כל ישראל שותפים, אנחנו גוף אחד ונפש אחד. אחד מצטער, אז גם השני מצטער. והגמרא אומרת, המתפלל על חברו צריך שיחלה עצמו עליו. בן אדם שמתפלל על חברו, הוא חייב להרגיש בעצמו את המחלה. ולכן, היות שאנחנו גוף אחד, אז לפעמים, למשל, גדול הדור, תמיד רחם, הוא ראש הדור, ואני הפעות, אני נחשב הרגל הקטן של הדור, אבל אני, של העם, אבל אני בכל זאת חלק מהעם. ממילא, לפעמים, כדאי להכניס את הראש, מאשר להכניס את, את האצבע הקטן של הרגל. וכך הוא מסביר את מנהג ישראל, שכן מותר ללכת לרב, לרבה, להתפלל עבורך, אבל עדיין הוא שלל את הרעיון להתפלל תפילות למלאכים. אז הוא אומר שיש דברים שהוא אמר, ויש דברים שחתם סופר בעצמו לא אמר. אני רוצה לסיים רק במנהג שלו, מנהג מעניין. שהרי אומרים מכניס, תפילת מכניסי רחמים בסוף הסליחות. והחתם סופר רצה למנע מאמירת מכניסי רחמים, כמו שכתוב במערל. אבל הוא לא רצה להיראות בפני הציבור כאחד שמדלג על זה. אז מה היה, עושה? הוא אומר, הוא היה מעריך בסליחות שנאמרו לפני כן. נפילת אפיים ותפילות שאומרים בסוף הסליחות. עד שהחזן היה מגיע לסוף, ואז הוא היה גומר, משום שהחזן גמר, אז גם הוא גמר. אז הוא לא אמר מכניסי רחמים, אבל הוא לא הראה באופן מיוחד שהוא מדלג על זה. וכמובן, הוא הברכה בסוף, המכתב הזה נכתב בימי הסליחות לפני יום הכיפורי, לפני ימים נוראים, שבאמת היו צריכים את הפסק הזה, האם אומרים מכניסי רחמים, אז המכתב, הוא גומר את המכתב, שהשם ישמור עמו ישראל מכל פגע, יחתמיהו לשנה טובה, שנת גאולה וישועה, אמן.